יום רביעי בוקר טוב לכולם, י"ד באייר, פסח שני תשע"ז. מי פה אכל מצות? מי אוכל מצות? אתה אוכל מצות צריך להיות פסח שני. אשריך, טוב, יש פה עוד מישהו שרוצה לאכול מצות?
יש פה
מטעם. לא, זכר למה?
טעים.
אה, זכר לטעם.
תמיד, תמיד.
אה, שזה טעים, טוב?
לא, תמיד.
טעים, תמיד, טוב. תמיד
הוא. כן, הוא עד שעד שגמר
המצות. טוב, אני רוצה היום בשיעור שלנו על בן המלך ובן השפחה שהתחלפו כהמשך לשיעור הקודם, רק נזכיר קצת מה למדנו בשיעור הקודם, אבל לפני כן אני רוצה לעבור איתכם על דברים שלכאורה אין להם שום קשר לנושא שאנחנו נלמד עליהם. אבל רק נזכיר, אתם זוכרים, היה בן מלך שהחליפו אותו, נכון? וכולי, ובן השפחה נהיה מלך, ובן המלך נהיה בן השפחה, ובן המלך המזויף יורד לחייל של אביו האמיתי, וזה מביא את האבא האמיתי לשלוח את בן המלך האמיתי לגלות, והוא מרוב ייאוש, מרוב תסכול, מידרדר לשתייה, לאלכוהול, לשכרות, מזונות, עושה את חייו הפקר, וזה בן המלך המזויף יום אחד יוצא לציד, והוא ככה שוכב לו לנוח קצת, מתחיל לחשוב על כל מה שעבר, הוא אומר, וואו, זה באמת משהו לא תקין בכל ההתנהלות שלי, מה היה פה, למה אני עשיתי את זה, באמת לא מגיע לו, אם הוא בן המלך האמיתי, אז בוודאי לא מגיע לו, ולא בן השפחה, בטח שלא מגיע לו. בקיצור, הוא מערער, יורה חרטה, חוזר לארמון, וסידורי היום-יום, והעומס שנופל עליו בתור בן מלך, כי האבא מת, הוא נהיה מלך, אז משכיחים לנו את הירור חרטה הזה, ובן המלך האמיתי, שעכשיו הוא בורח, יוצא לגלות, מסתובב לו בעולם של הפקר, מיואש, מחייו, ולא עושה שום דבר כדי לצאת מן המעגל שבו הוא נמצא. אנחנו מכירים את זה, נכון פעם? וזה אנחנו מכירים אצל כל אדם ואדם. למעשה, היום אני רוצה לעבור איתכם ולהראות לכם שרבי נחמן לא רק שמדבר אלינו, אלא בואו ונראה לאור התנ"ך. בואו ונסתכל, האם היו אירועים דומים בתנ"ך? מה אתם אומרים?
כן, לא.
היו? בואו נראה.
דומים, לא אחד
לי. אבשלום, לא?
דומים מאוד. לא, בואו נתחיל בסדר בראשית. אתם זוכרים בסדר בראשית. היו 12 בנים ליעקב.
כן, משה.
12 בנים ליעקב. והאחים מוכרים את אחיהם. ויוסף, בנו של יעקב, יודע את מעמדו, יודע את מקומו, יודע מי הוא. מגיע למצרים. הוא מגיע למצרים, ומה קורה לו במצרים? פרשת מקץ, אנחנו יודעים, הוא נמכר לפוטיפר, פוטיפר הופך אותו להיות מיד, בתוך זמן קצר מאוד, להיות מה? ממונה על כל ביתו. מה פירוש ממונה על כל ביתו? הוא נותן לו להנהיג. הוא מנהיג את הבית שלו. הוא מנהיג את הבית, זה לא רק את הבית הקטן או הגדול, הארמון. כל מה שיש לו, הוא עושה כבר לבית. הוא המנהיג. והנה יוסף מנהיג את הבית, כמו מלך. משה, כמו שראוי לבן יעקב. אבל קורה מה שקורה, ויש שפוטיפר מנסה להפיל אותו בפח, הוא נזרק לכלא. מה קורה שהוא נזרק לכלא? לא עוברים ימים, ומה הוא קורה? הופך להיות ממונה על כל בית הכלא. ממונה על כל בית הכלא. כלומר, הטבע של יוסף הוא להנהיג. יש לו את זה, וזה בא לידי ביטוי מיד, בכל מקום, לא משנה. נכון שעכשיו הוא עבד, אבל מה הוא בפועל? מנהיג. זה בדיוק האישיות שלו. הוא לא יורד למדרגת האבן, הוא מוציא את הכוח שלו האמיתי, מי שהוא לפועל. זה בא לידי ביטוי, רואים, הוא מרגיש, מרגישים עליו. והוא לא נכנע למציאות שעכשיו הוא נמכר לאבן. אבל תראו מה קורה ליוסף. יוסף, בסופו של דבר אנחנו יודעים שיוסף מה הוא מושל על כל ארץ מצרים, נכון? הוא מנהיג, מלך מצרים בפועל. אבל, ויהי מקץ שנתיים ימים, וחלומות של פרעה, ואחר כך בתוך התהליך הזה של החלומות, ופרעה קורא לחרטומי מצרים, אין פתרונות, ואז שר המשקים מזכיר, כן, שימו לב, פרעה קצף על עבדיו, ונחלמה חלום, היינו בכלא, חלמנו חלום, ועד היה שם איזה, שימו לב מי? ושם איתן נער עברי, עבד לשר הטבחים. טוב, מריצים את יוסף מדבור, מעמידים אותו לפני פרעה, לפני זה עושים לו מקלחת טובה, קצת תספורת, מארגנים לו ציוד מתאים להיפגש עם המלך, ופרעה נפגש עם יוסף. מה פרעה יודע על יוסף? הוא יודע שהוא נער והוא עבד. נכון? זה מה שהוא יודע. הוא לא יודע שיוסף הוא בן מלכים, בנו של יעקב. הוא לא יודע. הוא יודע שהוא נער והוא עבד. בן מלך שנתחלף. בדעתו של פרעה זה סתם עבד. עבד מיוחד, אבל עבד. ומה יוסף? יוסף אומר משהו? יוסף עושה פעולה כלשהי כדי לעמוד על מקומו ולהגיד לא, אני מלך? אני בן של מלך?
לא.
לא. לא. תראו מה הוא אומר. אומר יוסף את פרעה, אחרי שהוא מספר לו את החלום, אומר יוסף את פרעה פרשת מקץ, פרק כ"א, הוא אומר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. זהו, ויאמר פרעה ליוסף, אתה תהיה על ביתי. כלומר, אתה עכשיו תהיה מה? מנהיג. אני נותן לך יכולת והסמכה להנהיג. ואיך הוא אומר לו? אומר לו כך, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. ואז פרעה מתחיל למשול. סליחה, יוסף. אבל יוסף לא מדבר מילה ולא מזכיר שהוא בעצם יש לו את זה. זה בטבע שלו. הוא בן יעקב. והוא לא היחיד. בואו נראה. פרשת השבוע, לא פרשת השבוע, סליחה, פרשת בעלותך. פסח שני. פסח שני היום. בואו תראו את זה קשור לסיפור שנקרא בהמשך. ויהי אנשים אשר היו תלויים לידם בשלם. ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. מציאות. הם טמאים, לא יכולים להקריב לקורבן הפסח. טוב, מה עושים?
עושים פסח שני.
לדרוג בשנה הבאה. עוד לא היה פסח שני. טוב, פספסנו, יאללה, נזרום, נחיה עם זה. נעבור הלאה. ניכנע, נרים ידיים, נוותר. זו דרך אחת. הדרך השנייה, ויאמרו האנשים ההם ואלה. אנחנו טמאים לנפש אדם. נכון, עובדה. אבל למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? אנחנו לא מוכנים לוותר. אני בן מלך, אני לא בן שפחה. ואני לא אתן למציאות לקבוע לי מה לעשות. אני לא אקנע למציאות. אם הדבר שקורה עכשיו הוא לא טוב, אני לא אוותר. אני רוצה לעשות את המצווה הזו. חפש לי פתרון. אני לא ארים ידיים. אני לא אקנע לעובדות. כי אני רוצה להקריב קורבן פסח כמו כולם. ואז קיבלנו מתנה פסח. בואו נראה הלאה, ונעבור אל שמואל הנביא. שמואל הנביא, מוכר לנו הסיפור, למדנו את זה השנה. שמואל, שאול ונערו, הולכים לשוטט בארץ. מה הם מחפשים? התרומות. נכון? ספר שמואל א', פרק ט', פסוק א', ויהי בנימין, ושמו קיש בן אריאל, בן צרור, בן בכורת. בן אפיח, בן איש ימיני גיבור חיל, ולא היה בן, ושמו שאול. ברור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. וטובת האתונות לקיש אבי שאול. ואומר קיש אל שאול, בנו, קח נא איתך את אחד מהנערים, לקום, לך בקש את האתונות, לך תחפש לי את הבהמות. הלכו לאיבוד, כסף הלך לאיבוד. בוא, חפש אותם, תחזיר אותם בחזרה. הגיוני או הגיוני? בגיוני. ושאול מחפש, הוא מחפש, הוא מחפש, הוא מחפש, הוא מגיע לבית לחם. סליחה, הוא מגיע ל... כן, לבית לחם. לא, לבית לחם, מה פתאום? לארץ צוף. אזור, פה באזור... המצפה, רמות, אזור שם. ואומר שאול, אומר לנער, תשמע, אנחנו מסתובבים, מסתובבים, מסתובבים כבר המון זמן, אנחנו לא מצליחים למצוא את האתונות, לא יודעים מה קרה להם. נחזור הביתה. בוא נחזור הביתה, למה? כי אבא שלח אותנו לחפש הקומות. כמה זמן הוא חושב שנחפש? נחזור, נגיד לו שלא מצאנו, הוא דואג. מה אומר לו הילד? אומר לו, תשמע, יש פה איזה נביא קרוב. בוא נלך אליו. ונשאל אותו, אולי יגיד לנו, ראיתי את האחרונות, שמעתי בנבואה, נביא איזה מישהו שרואה דברים, בוא נלך שאול. טוב, אחר דין ודברים עם הילד, אתם זוכרים, הוא מגיע אל שאול. ומה אומר לו שאול? ומה אומר שמואל? שאול בא לשאול על מה?
על
התנועה. ומה אומר לו שמואל? תגיד לי, מה אתה הגיוני? אתה בסדר? מה אתה מתעסק עם התנועות? מחר אתה צריך להיות מלך. מה?
אולי
אתה נמצא בך? מה התכלית שלך בעולם? אתה הולך להיות מלך, מה אתה מתעסק עם התנועות? אתה כל כך שקוע בחיפוש התנועות, אבל אתה בעצם לא עושה את מה שאתה צריך לעשות, אתה עומד להיות מלך, תכין את עצמך למלוך. כשאנחנו מתבוננים על החיים שלנו, ותסתכלו עכשיו במקור שלכם, אנחנו, מכל חוסר הנימות שבדבר, אנחנו מתנהגים בצורה כל כך לא הגיונית, כל כך לא חכמה, ועכשיו ניכנס לסיפור ונראה כמה שרבי נחמן נגע בכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו בכללי אוהבים לפספס, אוהבים, אנחנו כל כך שקועים, תקועים בטעויות שלנו, אנחנו לא מוכנים לוותר גם כשזה עושה לנו רע. אנחנו נתקעים. פשוט בני שמלך, שהופכנו את עצמנו להיות בני שפחה, ואנחנו לא מוכנים לוותר על העבדות הזאת. ואנחנו מכירים הרבה אנשים כאלה סביבנו, והכי קרוב את עצמנו. מהירים לך, אתה עושה דבר לא טוב, עוד פעם. אתה עובד בזה עבודה, ולא טוב לך שם. לא טוב לך, אתה לא שמח, ואתה ממשיך. ולא אומר, רגע, אולי זה לא מתאים לי, אולי הגיע הזמן להחליף. כמובן, דברים חיוביים, כי דברים שליליים לא עושים. לא, ממשיכים להתקע. מאושרים מזה, לא. יש טעות אצל האנשים שחושבים, או אתם יודעים מה, אני אתן לכם להסביר. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? מה הכוונה בדבר הזה? מה הכוונה, איזה הוא עשיר השמח בחלקו? בטח שעשיר שמח בחלקו.
לא, זה כאילו אומרים, אתה עשיר, כל מי ששמח בחלקו עשיר.
אתה אומר, כל מי ששמח בחלקו הוא העשיר. אוקיי, עוד? כן.
יש עשיר, הוא תמיד רוצה עוד. ואז
כאילו... תראה לי
עשיר
אחד שלא רוצה עוד.
יש לך 200, אתה רוצה 400, יש לך 400, אתה רוצה 600.
ואני לא ככה.
לא, זה כן, אבל כמו שאתה פרק לי ויש לך יותר, אתה לא רוצה יותר. עכשיו, אם העשיר הזה שיר כסף וזה... והוא לא רוצה עוד, אז הוא נקרא הסתונאים שהוא לא כאילו.
אוקיי, עוד למה? כן.
לא, כי גם עשיר מה הקטע, שרוב התארים עשירים תמיד חושבים שהוא מגיע להם יותר, או כל מיני. גם אנחנו אישית ככה. אני בוא נגיד תביא לו, רע שקל שדקה הוא יסתפק בזה, בסדר, תודה רבה וזה. עשיר, תביא לו, בוא נגיד אפילו 1,000 שקל, זה כזה, בסדר, תמיד ירצה זה, תמיד עכשיו שמגיע לו יותר, או כל מיני דברים כאלה. זה עשיר, אף פעם לא יסתפק במה שהבינו, תמיד ירצה.
ואני אסתפק?
אני לא, אני תמיד ירצה עוד, אבל...
גם אני ירצה עוד.
אני אקבל את זה ויסתום, הוא יקבל...
לא יסתום, הוא ירצה עוד, יגיד תודה שיש לו 100. אבל הוא גם כן ירצה עוד.
אבל השיר לא יגיד תודה על זה שיש לו 1,000, הוא ירצה עוד.
אוקיי, 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 עוד?
שתראה לי השיר אחד של...
כן.
אני?
השירים תמיד חושבים על השיר.
שתראה לי השיר אחד שלא רוצה יותר, ובא לי לראות אני, שהוא לא מסתכל בכסף שלו.
אוקיי, עוד?
נגיד אני, אם אתה מסתכל כאילו מה יש לך ו... אתה מסתכל, נגיד, לפחות לי יש נגיד 100 שקל, לא אין בכלל כלום. אז אתה עשיר, אתה מסתכל בצד שלך. אם אתה מסתכל ההפך, אני אין בכלל.
שאלה על השאלה. לא? כן.
שיר ילד, ילד שהוא ילד של כאלה שמוכים, וסיפר על כמה אנשים כאלה, וכאילו מי שהוא שיר שמח מהלכו, אז אני שם.
אתם חשבתם פעם?
כן. שנגיד השירים הם כל היום מוצרים, הם לא יכולים לישון כמעט, כי הם חושבים, כי הם מפחדים שיגנבו להם וזה.
אוקיי. אז מה קשור לשמח בחירות?
שהשיר מתנהג באחר
הזמן. השיר יהיה מבלד כל הזמן. רבותיי, חשבתם על כיבור?
לא.
כן. זה בוא,
אני
חושב שהשיר בא נצמד. אנחנו לא מדברים במצוות, מדברים על מאפייני נפש. אנחנו מדברים על עשיר שמח בחלקו. זה אומר שאדם שהוא עשיר, הוא מלא בעשירות לא כספית.
פנימית.
בעושר פנימי, גם אם הוא בן שפחה, הוא יהיה שמח, כי הוא צריך להיות בן שפחה. כלומר, כשהאדם עושה את מה שמתאים לו, הוא שמח. הוא שמח בחלק שלו, בתכלית שלו, בתפקיד שלו, במה שהוא עושה. אדם שעושה דבר שלא מתאים לו, גם אם יהיה לו הכל, הוא לא שמח. הוא לא מסוגל להיות שמח. כי הוא חי כל הזמן בסתירה, בסתירה פנימית, בכאבים, בייסורי נפש. הוא לא רוצה להישאר במקום שהוא נמצא, אבל הוא כל כך תקוע שהוא נשאר בן שפחה למרות שהוא בן מלך. הוא הולך למשרד כל יום, והוא עושה את העבודה מדויקת בשמונה שעות, והוא מקבל תעודה של עובד מצטיין, וכל יום הוא בא, אבל תמיד דוכה מעוד יום במשרד. כי הוא עושה מה שהוא לא רוצה לעשות. אז למה אתה לא מרים רגליים ומנסה משהו אחר? כי אתה התרגלת להיות בן שפחה. ואתה לא מוכן לזוז. בואו נסתכלו עכשיו בשורה מספר 3. פעם אחת הניח עצמו לשכב וחלם. אותו בן המלך האמיתי שעכשיו הוא בן השפחה המזויף. וחלם לו, אופה יופי, אדם חולם חלום. ומה הוא חלם? חלום מאוד מעניין. איך שבמקום פלוני יש יריד ויום פלוני. מה זה יריד? מקום שיש מה? הכל. הכל. כלומר יש לך שמה שפע של הזדמנויות. אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה, יש כזה, יש כזה, יש כזה, יש כזה. המון אופציות. הכל פתוח. ואומרים לו בחלום, שילך לשם. ומה שיזדמן לו בראשונה זה עבדות, להשתכר. יעשה אותו העבדות, אף אם אינו לפי כבודו. והגיד, ובאמת בחלום אומרים לו, אתה הולך ליריד. בחלום אומרים לו, לך, תצא מן המעגל והשכרות והליכה לזונות וחיי ההפקר. צא מזה כבר. תעשה משהו. תזוז. לך לעולם, תצא ותיקח לך אופציה חדשה כבר. מספיק. לאן הידרדרת, ידודו? לאן הגעת? לאיזה שפל המדרגה, אתה בן מלך! אתה שוכח מי אתה?
אין את השאלה.
תתעורר! לך ליריד. לך תפעל. צא מהמעגל הסגור שסגרת את עצמך. הרגלת את עצמך כל כך. לך משם! הוא מתעורר. והחלום הזה נכנס כמובן למחשבתו, כי לפעמים עובר הדבר יותר מן המחשבה, וקורה, טוב, החלום טוב, ממשיך הלאה, החיים זורמים, שכחת את החלום. הדבר החלום הזה נכנס הרבה במחשבתו, אבל בכן היה קשה בעיניו לעשות אותו. כמה שזה קשה להגיד, וואו, אני הפכתי להיות בן שפחה, אוי, אני עובד במקום שהוא כל כך לא טוב לי כבר 15 שנים. אוי, אני פועל, אוכל, ישן, לומד, קונה, מתנהג בעולם כל כך הרבה דברים שאני יודע שהם לא טובים. אני יודע שהם מזיקים לי. זה מאוד קשה. ועוד לקום ולעזוב את זה עוד יותר קשה. עוד יותר קשה. והלך יותר להשקיע. וחלם לו יותר, החלום עלה כמה פעמים, הוא בלבל אותו מאוד. הוא מורח עוד פעם, מדרדר עוד. ככה הייתי משתכר פעם ביום, עכשיו פעמיים. העיקר לא לחשוב על זה. שאני צריך לעשות שינוי. אני צריך לחזור להיות מה שאני באמת. וזה לא משנה אם תאשים את כל העולם שהם גרמו לך להיות כזה.
איך אתה יודע מה אתה...
זה לא מועיל. נגיע לזה. שאלה מצוינת. אבל תנסה! אתה יודע לדבר אחד, בזה זה לא טוב. אז זה לא. אתה לא יודע מה, בצלם. תנסה במשהו אחר. מיליאר, אבל תעשה משהו אחר, כי זה כבר אתה יודע שזה לא. אתה סובל ממנו, תעזוב את זה. למה אתה נשאר שם? אני לא יודע אם מה שתבחר יהיה טוב, ורוד שגם הוא לא יהיה טוב. אבל תנסה! למה אתה נשאר תקוע? אבל אם אתה נשאר תקוע, אתה לא רוצה כלום, אתה תקוע. ואתה תמשיך לסבול. אז זה בוודאי לא אתה. נכון? סגור. אתה סובל. אתה עזוב. לא, אנחנו תופסים את זה. קושים את זה אלינו. כל כך מחזיקים את זה. אתה מתנהל בצורה שלילית. אתה פועל בעניינים שבן אדם בחדרו, בעניינים שבן אדם במקום, בצורה לא נכונה. מהירים לך על זה בלי סוף, אפילו גם לא שמהירים לך. אתה מרגיש לא טוב עם זה, ואתה עוזב את זה? לא, אתה ממשיך.
זה
הרגל. אומרים לך, צא מן ההרגל. אומר רבי נחמן, אתה, דבר ראשון, מה עושה? אתה בורח הלאה. אבל אתה בורח יותר רחוק. וזה הכי קל. הכי קל להישאר במצב שאתה קיים. למרות שאתה סובל. למרות שאתה סובל ותמשיך לסבול. זה דבר לא יאומן. אבל זה לא מפסיק. הקול הפנימי הזה לא נותן מנוחה. ולכן פעם אחת אני בשורה 10, היו עומדים לו בחלוק. אם אתה רוצה לחוץ על עצמך, ולכות על הורים, לקצה, לקצה, עוד מעט כבר זה עבוד. תראה איך אתה הורדת את עצמך מבין מלך להיות שיקור וכזה שמתהולל עם זונות, תראה לאן הגעת. מרוב תסכול, מרוב חוסר ודאות, מרוב חוסר רצון להילחם על המקום שלך, וזה לא משנה אם אתה עבד במעשים, במציאות, בלב, בנפש, אתה בן מלך, אל תמחק את האישיות שלך. אל תיתן לחיים למעוך אותך. אל תיתן לעובדות שמחייבות לך להוביל אותך. טוב, פעם אחת אמרו לו בחלון, אם אתה רוצה לחוץ על עצמך, תעשה כנעד. מה זה כנעד? לך להזדמנויות, לך ליריד, לך. ומה הדבר הראשון שיציעו לך? אפילו עבדות, רבותיי, אפילו אם תישאר עבד, אבל זה עבד למשהו אחר. תיקח. והוא הוכרח לקיים את החלום. והלך ונתן אותה רמאות שהיה לו עדיין על האכסניה, זה אמר לו בפעם הקודמת, גם המלבושים חשובים שהיה לו הניח גם כן על האכסניה. הוא לקח לעצמו מלבוש פשוט של סוחרים, כגון מלבוש עליון, ונסע להביא לו משהו. מה חשוב פה המלבוש? למה הוא מתלבש אחרת? הוא מתחיל לשנות משהו. הוא מתחיל לשנות אפילו קצת, תעשה משהו! תשבור את ההרגל! וברגע שהוא מתחיל לשבור משהו, מתחיל פה תהליך. והתהליך הזה זה תהליך שקורה לכל אחד ואחד מאיתנו ולקרובים לנו ולחברים שלנו ולכל מי שרק אנחנו מכירים. כשאדם עושה צעד קטן של שינוי, הוא לקח צ'אנס חדש. ו... ויש לו את כל הסיכויים לפניו. כן, יכול להיות שגם בזה הוא ייתן. אבל הוא ניסה. הוא עזב את מה שהיה מקודם שגרם לו רק סבל. הוא העלים את הראש. הוא התחיל להיות שולט, להוביל, ולא להיות מובל באף על ידי כל מיני גורמים כאלו או אחרים שמשפיעים עליו. אלא הוא משפיע על העובדות ולא העובדות עליו. והשכים והלכנו על היריד. הוא פגע בסוחר אחד. ושימו לב, זה סיפור מדהים, הסיפור הזה. לא עכשיו. זה יפה, אבל לא עכשיו. והשכים והלך על היריד, הוא פגע בסוחר אחד ואמר לו, רצונך להסתכל באיזה עבדות? אני מחפש עובד, אני מחפש העבד. העבד זה גם עבודה. השכים לוחם. כי מה אמרו לו בחלום? הדבר הראשון שיצאו לך, כך. ולמה החלום אומר לו, הדבר הראשון שיציאו לך תיקח? כי אם יגידו לו לבן אדם, טוב, תראה, תבדוק, תבחר לך משהו אחר, מה הוא יעשה? הוא מסתובב ביריד כל החיים ולא ייקח כלום. כי הוא עדיין שקוע בתור לוזר. ובכל דבר הוא נמצא שלילי. כל דבר הוא יגיד לו, זה לא כי, בדיוק ככה ככה, לא, קח את הראשון. הוא אומר לו מיד כן. אני מה? אמר לו, מה עבודה? אמר לו, אני צריך להוליך בהמות. תזכיר עצמך אצלי. אני רוצה אדם שיוביל את הבהמות שלי. אני קונה בהמות ואני מעביר אותן. אני צריך מישהו שיוביל. שימו לב, להוליך את הבהמות. אתה מוכן? והוא, בן המלך הזה האמיתי, שכבר היום מתנהג פה בין שבחה הירוד ביותר, היה, לא היה לו פנאי ליישב את עצמו בזה מחמת החלום. כלומר, בגלל שציבור אותו בחלום נגיד מיד כן, לא ישב התחיל לעיין כן, לא, כדאי, באמון, אני, לא, אמר לו כן. והרב אמר תכף, והסוחר שכרו תכף ומיד, ותכף התחיל לשמש בו ולצוות עליו, בדרך האדון המשרתה. שימו לב מה קורה, זה דבר מעניין, הוא מזכיר את עצמו למישהו, סוף סוף יש מישהו שהוא מפעיל אותו, הוא עדיין לא פועל. הוא פעל פעולה קטנה שהוא הזכיר את עצמו, ומי שהוא הולך, יש עבד, אבל לא סתם עבד. חבר'ה, אני מבקש, תעקור בבקשה בפנים, בשמורה מספר 18. האדון מתנהג אליו כמו אדון, והוא פשוט יורד לחייו. תעשה את זה תמיד, תקח את זה. והוא בן המלך האמיתי. התחיל להסתכל בעצמו, מה עשה? כי בוודאי ראו לו עבוד כזה, כי הוא איש רך. תראו מה הפעולה הקטנה עשתה לו. הפעולה הקטנה הזו, שהוא הלך ושינה את ההתנהלות היומיומית שלו, ואומר, מה שהיה עד היום זה לא טוב, אני עוזב.
אני מואסת.
תראו מה זה גרם לו. זה החזיר אותו להכיר שוב את מי? את עצמו. אומר, מה אני עושה? אני רואה בהמות? אני בן מלך! מה נסגר איתי? איך אני מרשה לעצמי להיות רועה בהמות? ורבותיי, אתם יכולים להגיד לי מה ההבדל בין אדם שרועה בהמות לבין אדם שרוכב על סוס? מי שרוכב הוא למעלה.
מעל הסוס.
בהמות, אתה הולך לידם, ושאתה רוצה להגיד על משהו שזה גס, שזה עבה, שזה כבד, מה אתה אומר? בהמה גסה. אתה הולך ברגל, על ידם, אתה לא רוכב על בהמות. אתה רוכב על סוס. והוא מתחיל להאמין כשהוא מוביל את הבהמות. הוא מתעורר על עצמו ואומר, רגע, מה נסגר איתי? תראו לאן הגעתי. כן. ואתה יצטרך להוליך בהמות ויוכרח להילך רגלי אצל הבהמות? הוא מתעורר להתחיל לחזור בחזרה למעמד האמיתי שלו. אי אפשר להתחרט. ואני בלי חרטות, אין חרטות. מכירים את המשחק הזה, כאילו אומרים, החבר'ה, לא, אין חרטות, אין פוסים. אין ברירה, עשינו חוזה, לא יכול להתחרט. אז מה אני צריך להמשיך להיות? רואה ואימות. אבל בתוך הלב, מה מתחיל לעבוד? רבותיי.
ספק.
בתוך הלב מה אני?
בבקשה.
אני בן מלך. אני מתחיל להבין שכל מה שעשיתי עד עכשיו הוביל אותי לאן? להיות רואה בהמות. ואני מלך. איזה יופי של הזדמנות. איזה שלב שמאפשר לאדם סוף סוף לעשות שינוי בהרגלים שהביאו אותו לאסון, לכמעט חידלון. איך שאומרים לו בחלום, אם אתה רוצה לחוס על נפשך. והוא ממשיך להוביל בהם. והסוחר מצווה עליו כדרך האדון ושאל את הסוחר, אני אלך לבדים הבאות, אבל אני הולך. אני לא, זה לא המקצוע שלי, אני לא יודע מה עושים. וישיב לו, יש עוד רועים, מוליכי בהמות שלי, ותלך עימם. יש לי עוד אנשים, עובדים אצלי, ואתה ביחד איתם. אתה יהיה לך את הבהמות שאתה אחראי, הם יהיו את הבהמות שהם אחראים, ואתה תראה את הבהמות. ונתן לו לידו איזה בהמות שהיא הוליכם. אמרו, הנה, אתה רואה אלה הבהמות שלי? תוביל אותה, והוליכם חוץ לעיר, ושם נקבצו יחד שאר הרועים המוליכים הבהמות. עוד אנשים שעובדים בזה, והלכו יחד, והוליכו את הבהמות, ושימו לב עכשיו איזה יופי רבי נחמן לוקח אותנו בהשוואה. הם הרועים, והוא בפרט בן המלך, שידרדר, נכנע, ויתר על המעמד האמיתי שלו, על האישיות שלו, על כוחות הנפש שלו, על מה שהוא באמת, הוא ויתר מזמן. הוא ברח את השכרות, ברח את הזונות, ברח את חיי ההפקר, ברח את החידלון. והלכו יחד והוליך את הבהמות, והסוחר היה רוכב על סוס. הסוחר הוא המנהיג. והם, הבהמות, והרועים של הבהמות הם מונהגים, הם מובלים, כאילו אין הרבה שינוי מהמצב הקודם חוץ מדבר אחד, מכך שהוא מכיר שמה הוא עושה עכשיו?
הוא
עושה עבודה שלא מתאימה לו, לא טוב לו עם מה שהוא עושה. הוא מבין שזה לא זה. לפני שהוא היה ביריד, לפני שהוא הלך והפך את עצמו להיות רואה בהמות, הוא היה משוכנע שמה? שלהיות שיקור וללכת לזונות, זה הוא. זהו, ככה אני. אני מקבל את הדין. ורבי נחמן אומר לנו, רבותיי, שימו לב לאיזה פערים יש לנו באותו מקום, באותו זמן. אחד רוכב על סוס, ואחד רואה בהמות. ובאמת, למה דווקא סוס? למה דווקא רבי נחמן משתמש בסוס?
הסוס מסמל כוח.
כי הסוס מסמל מלך. אתם זוכרים מגילת אסתר? כאשר המן מגיע והוא בטוח שהולכים לתת לו פרס על שירותו הנפלא לאחשוורוש, והוא שואל אותו אחשוורוש, מה נעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, מה אומר לו המן?
ואני?
יקחו סוס אשר רכב עליו המלך. הרכב על הסוס זה אומר להוביל, להנהיג. זה אומר לשלוט. לראות בהמות, מי שפעם ראה מכם איך צון או בקר מסתובב בטבע? ואוכל, מה הרועה עושה? הוא מוביל אותם? הם מובילים אותו! הוא הולך אחריהם! הוא לא מוביל אותם! הם משתובבים. זה כמו אותו אדם, הידוע, הסיפור, כשאדם הולך עם כלב. אז כל אחד חושב שהוא הבעל הבית. האדם חושב שהוא מחזיק ברצועה, אז הוא מוביל. אבל כל פעם תשימו לב, הוא הולך אחרי הכלב. הכלב מוביל אותו. הם מגלים מי בעל הבית, כשהכלב מגיע לצומת דרכים. והוא לא יודע לאן לפנות, אז הוא מסתכל לאן בעל הבית הולך, ואז הוא הולך אחריו ועוד פעם מוביל אותו. לרכב הסוס משמעותו אני מוביל. אני מחבר את הסוס לאן שאני רוצה. והסוחר פה רוכב על סוס ולא גמרנו עם הסוס. והלך אצלה, והסוחר היה רוכב באכזריות וכנגדו היה באכזריות יותר מאוד. היה זה מין משהו אצל הסוחר הזה, שהוא היה יורד לחיי בן המלך האמיתי שהיום חי כמו בן שפחה עם שינוי קטן. הוא היה יורד לחייו, והוא היה מתפחד מאוד מאוד מן הסוחר. שימו לב, הוא לא היה מתפחד מאוד מאוד מן הסוחר, לא מצד זה שהוא התעלל בו. יש פה עומק, אומר רבי נחמן, הוא היה מתפחד מאוד מאוד ממה? מהרעיון שמסמל הסוחר. הסוחר כאילו אומר לו, אני צריך להיות למטה, אתה בן המלך, אתה צריך לרכב על הסוס ותראה איפה אתה. זה מפחיד להודות. ובואו לא נשכח, בן המלך האמיתי יודע שמה הוא?
שהוא
בן מלך. והוא מסתכל על הרוכב על הסוס ומדמיין לעצמו, רגע, מה נסגר איתי? הרי אני הייתי צריך שם להיות למעלה, והסוחר הזה עבד שלי. והוא היה צריך פה להיות עם הבהמות למטה. לכן הוא כל כך מפחד מן הסוחר. מחמת שראו באכזריות גדול כנגדו והיה מתיירד פן יקה אותו, הקעה אחת למקלו וימות תכף. והיה הולך עם הבהמות, ובא הסוחר אצלם, ובאו באיזה מקום. תראו, עם כל הרצון שלו, הפריצה הקטנה היא מועילה, אבל היא לא מצליחה עדיין לנער את בן המלך מהמעמד החדש שהוא אימץ לעצמו, והוא חי איתו בסבל נוראי, פיזי, נפשי, והוא לא מפסיק, והוא לא מבטל, והוא לא צועק, אני בן המלך. כמה אנשים אנחנו מכירים מסביבנו שמקטרים בלי סוף על כך שקשה להם בעבודה שלהם, שקשה להם בחברה שלהם, שקשה להם עם עצמם, והם לא עושים כלום, אלא ממשיכים לקטר. מכירים כאלה?
כן.
אם אתה עובד באיזה חברה, ואתה בא לעסק, ואתה משתגע ממנו, לא טוב לך ממנו, ביום יום רק רע לך שם, למה אתה ממשיך? מה זה? אם אתה מתנהג בצורה מסוימת ורע לך מזה, כי כולם עושים לך רע בגלל זה, או שרע לך מצד עצמך, למה אתה ממשיך? מדוע אתה לא זז? מדוע אתה לא הולך לנסות משהו חדש? לך לאין סוף הזדמנויות שהחיים מזמנים לך. ותגיד כן, זה הדבר הראשון. אפילו אם זה לא מתאים לך, כי אתה לא יודע, אבל נגיד שזה לא לכבודך. זה לא משנה, אבל תצא מן המעגל, תחשוף סוף, תעשה משהו במתמך. כמה אתם מכירים כאלה שעוצרים באמצע החיים ועושים שינויים? עושים את הכל, לא טוב
ציפה.
לו. מעט מאוד. מעט מאוד. פוחדים מהשינוי. אבל השינוי זה לא שינוי. עכשיו אתה בשינוי. כי זה לא אתה. עכשיו אתה במסכה. עכשיו אתה לא מממש את כוחותיך האמיתיים. עוד איזה תרגיל כזה של המחשבות של האדם, שמבלבלות אותו, ומשאירות אותו תקוע. ובאו לאיזה מקום, ממשיך רבי נחמן ואומר, ולקחו השק שמונח בו הלחם הארועים, ונתן לחם לאכול, ונתנו לו גם כן מלחם זה ואחר. עשו הפסקת צהריים, תראו איזה אוכל הוא אוכל, לחם של רועים. ושימו לב להבדל, אומר רבי נחמן בכוונה, הם פותחים מן השק, והסוחר נותן להם לאכול לחם של רועים. הסוחר אוכל איתם?
לא.
לסוחר יש אוכל ברמה של סוחר. לסוחר יש אוכל ברמה של מנהיג, ברמה של מוביל, עדר. הוא אוכל על הסוס, והוא צריך לדאוג לפרות ולבהמות וגם לרועים. אבל לא אוכל איתם. הוא שוב מסמל לפני בן המלך הזה האמיתי שידרדר ונכנע, הוא מרגיש כבר בן שפחה, הוא מראה לו, הוא משקף לו את ההבדל ואיפה הוא צריך להיות. בן המלך, עם כל הרצון, עם כל מה שהוא עשה, השינוי הקטן והסכמה לשנות, עדיין שקוע עמוק עמוק בהרגלים של בן השפחה. נכון, יש שינוי גדול, הוא כבר לא שיקור, הוא לא הולך לזונות, יש לו סדר יום. עדיין, עדיין הכוח הפנימי, היותו בן מלך, מנצנץ, אבל לא מופעל. אם זה עוצר כאן, היה נורא נחמד, אבל פה מפעילה הדרמה. וקורה עוד משהו. עוד מהלך שנותן לו בעיטה. הבעיטה אומרת, נכון, ועשית שינוי. למה אתה מסתפק בזה? תעמיד את השינוי. זה לא מספיק שאם אתה עשית תשובה ושמת כיפה על הראש, נהיית דתי ואתה עכשיו חושב שהקדוש ברוך הוא ימלא בשאלות ממך כרצונך. זה לא עובד כך. שינוי קטן הוא תחילת מהלך. אתה לא יכול להישאר בתחילת המהלך. אתה צריך להמשיך הלאה. כי אם נשארת שם, חזרת לנקודת ההתחלה, נתקעת עוד פעם. ואז קורה הדבר. לוקח אותנו רבי נחמן לאירוע. אחר כך היו הולכים עד, אצל יער עב מאוד. הגיעו ליער מאוד צפוף. והלכו וטעו שתי הבהמות מהבהמות שזה הבן שנעשה רואה אצל הסוחר. שתי בהמות שבן המלך הזה האמיתי, שהיום חי בזיוף ומתנהג מזויף, איך אומרים? ברחו לו. ותראו איזה קטע פה, רבי נחמן היה תסריטאי מדהים. הם ברוכים לו, ומה הוא עכשיו עושה? מה הוא צריך לעשות? הוא אכל הבהמות האלה. וצעק עליו הסוחר. מה עושה בן המלך הזה? והלך אחריהם לתופסם. הוא רץ אחריהם והם ברחו יותר. ועודף אחריהם ומחמת שהיער היה רצוף ועב, ילד שנכנס לתוך היער לא ראו את זה. הוא מוצא את עצמו ביער, הסוחר הוא לא רואה אותו, הוא לא רואה את הבהמות, והוא מחפש אותם ורודף אחריהם כדי לתפוס אותם, ומה הם? בורחים לו. ונתעלם מעיני החברים שלו, מיד. והוא היה הולך ורודף אחריהם, ואמר, הם בורחים לאדם אחריהם הרבה, עד שבא לתוך עובי היער ונתיישב. אין כוח. הוא רודף, הם בורחים. הוא רודף, הם בורחים. מה הוא חשב עד עכשיו? שהוא הוביל את הבהמות, שהוא לקח אותם ממקום למקום, מה הוא חשב? שהוא שומד בהם, הוא מוביל אותם, הוא קובע להם. מה הם מראים לו? שלא דובים, ולא יער, ולא שולט. שום דבר, עושים מה שהם רוצים. וככל שתרדוף אחרי זה, מה יקרה לזה? שיברח ממנו. כמו שהמשנה אומרת, כל מי שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אתה רודף אחר העבודה שלך שאתה לא סובל אותה, ואתה חושב שאתה מוביל אותה, אתה קובע, אתה עושה, אתה פועל. ובורחת לך, והיא בורחת ובורחת, ואתה רודף אחר שום דבר. אתה לא תשיג אותה לעולם. מתי הם יבואו? מתי הם יפסיקו לברוח? מתי אתה תשלוח בהם? שימו לב בהמשך. בא לו מתיישב, בן המלך מתיישב ואומר, עכשיו טוב, הנה שוב פעם הוא מתחיל לחשוב. בין כך ובין כך אמור. אני נמצא בצד של, איך אומרים? גם כשאני לא אלך, אני הסתבכתי. אתם זוכרים שזה היה כבר פעם? ששואל את עצמו, אומר, רגע, אם אני בן המלך האמיתי, למה מגיע לי את זה? ואם אני בן השפחה, למה מגיע לי את זה? מתי שאין תשובה, מה שלא יהיה אני בבעיה. אבל בין כך ובין כך אני אמור. למה? כי אם השוק בלי הבהמות אל הסוחר הוא אכזר, אמור על ידי הסוחר. כי אני נדמה לו מחמת פחד שהיה לו מן הסוחר, שיעמיד אותו כשהשוק בלי הבהמות. אז מה המסקנה מזה? אני לא חוזר, נכון? לא חוזר. ואם יהיה כאן ביער, גם כן אמור. על ידי חיות, הבעיה, ולמה אני לשוב אל הסוחר, אז למה אני צריך לחזור? אני אשאר פה. כי איך אוכל לבוא אליו בלי הבהמות? כי היה לו פחד גדול ממנו והלך ורדף יותר אחרי הבהמות, והם בורחים בתוך כך נעשה לילה. ודבר כזה עדיין לא עבר עליו שהוא יצטרך ללום יחידי בלילה בתוך עובי היער כזה. פעם ראשונה פתאום הוא נתקל בעובדה שמעולם הוא לא מתמודד. הוא לבד במקום מסוכן. זה יכול להיות סיפור. יכול להיות אולי זה רקע לסיפור שלנו, אבל תנסו להבין מה רוצה הרבי נחמן להגיד לנו. סוף סוף בן המלך הזה מגיע למסקנה עמוקה ראשונה מאז שהוא בורח מהבית, שהוא מגורש לביתו, שהוא הגיע למקום מסוכן. שהמקום שבו הוא נמצא בנפש זה מקום שהוא יכול למות אם הוא ימשיך. ולא מוות פיזי, אלא מוות נפשי. אתה הורס את עצמך מבפנים, עם הדיכאונות שלך, עם המחשבות שלך, עם המעשים שלך, אתה הגעת לקצה. טוב, מה הוא עושה עם זה? בואו נראה. ושמע כל נעמת החיות שרומים כדרכה ולהתיישב בנתו. הוא שומע את החיות ביער, והוא מתחיל שוב פעם לחשוב. שימו לב, זה סוג של קאפה. קאפה ראשונה, חשבת שהסתדרת, זהו, אתה רואה באמון, התרגלת, אה? אז זה בין לך סוחר אכזר, שיהיה לך עינויים, סבל בעבודה החדשה הזו, כדי שגם אותה תעזור. כי מה הייתה המטרה של החלום? קודם כל להוציא אותו מהמעגל של השכרות והזמות, ודבר שני מה? שינסה משהו חדש, ויראה שגם זה לא מתאים לו. למה? כי מה מתאים לו? להיות מלך. כלומר, אתה צריך להכיר את עצמך באמת. אבל אין בכלל להעביר אותך איזה דרך מסוים. עד שתודה ותכיר. שתכיר, תתחיל לפעול. אבל כל זמן שאתה לא מכיר בכוחות שלך, ואתה נכנע לקשיים, נכנע לבן השפחה שלך, אין ברירה, תהיה קאפה. קבל עוד קאפה, עוד קאפה, איך אתם אומרים? ילד קאפו. עד שנתעורר. טוב, אז עכשיו משמיעים לו חיות, הוא מבוהל, זה מפחיד. חיות טל, פייר, והוא לבד. ועלה על איזה אילן. עוד פעם מתחיל לשאול, ושימו לב איזה יופי, אומר רבי נחמן, איך הוא לוקח אותנו? מה הוא עושה? מה הוא עושה? עולה על עץ. יופי, עוד פעולה. הוא עולה. הוא מבין שהוא צריך לעשות פעולה שמרימה אותו. ונעל שם, נרדם על העץ, ושמע כל החיות ששואגים כדרכם בבוקר. הסתכל, ופלא פלאות. לא יאומן, לא יאומן. ראה בינה הבהמות עומדים סמוכים אצלו, הוא על העץ הבהמות למטה. הלו! רדפתי אחריכם, חשבתי שאני אתפוס אתכם. לא הצלחתי. אתה לא רודף אחרינו? אז אנחנו באים לבית. זה משהו לא הגיוני, זה משהו מטורף. כמה בחיים אנחנו רודפים אחרי דברים שבאמת לא מתאימים לנו? אנחנו לא צריכים אותם, הם לא טובים לנו, ואנחנו רודפים ורודפים ורודפים ולא משיגים אותם. למה? כי הם לא בשבילנו. ואנחנו מקטרים, ואנחנו מדוכאים מזה, מתוסכלים מזה. תפסיק לרדוף אחרי זה, תראה שזה עומד. זה על ידך. כלומר, אנחנו רוצים הרבה, הרבה דברים בחיינו, במעשינו, במחשבותינו, בדמיון שזה טוב לנו. וכשאנחנו מפסיקים לדמיין ומתנתקים מזה, אנחנו מגלים שאנחנו רדפנו אחרי מה? אחרי כלום. לבוא הלכת, אני הייתי פה. אחרי מי רדפת? אחרי שום דבר. אחרי כלום. הבל. ואז תראו מה קורה. וירה מן העלן, יורה מן העץ, מה הוא רוצה שם הפעם? הוא עכשיו בן שטחה. מה הוא רגיל? לרדוף אחריהם, הוא צריך להחזיר אותם. והלך לתוכם, הוא ברחו. והלך אחריהם יותר, הוא ברחו יותר. והיו הבהמות מוצאים שם איזה עשרים, ועמדו לראות ולאכול. ראה אותם עוצרים באיזה מקום ואוכלים. ואמר, זהו, זה עכשיו אני פוסק. והיה הולך לתוכם וברחו, וכן היה הולך אחריהם והם בורחים, הולך אחריהם והם בורחים. אדוני בן המלך, מה, אתה לא זוכר שכשלא רדפת הם נעצרו? כשלא רדפת אחריהם הם עמדו במקום, הם היו לידך, אולי תצא כבר מהדמיונות שלך, אולי תצא מן המרדף אחר דברים שאתה חושב שהם מתאימים לך והם לא, והם בורחים לך ולא מפסיקים לברוח. עד שבא בתוך עובי היער מאוד, העמיק בתוך היער הזה כל כך פנימה, שהיה שם חיות שאינם מתייראים מאדם כלל כי הם רחוקים מן היישוב. כלומר שם באמת יש כבר חיות פר. במקומות הקודמים היו בעלי חיים שבני אדם עוד היו מסתובבים, אז הם היה להם איזה פחד מבני אדם. אז הם לא תקפו אותם. אבל פה כל כך עמוק ביער יש חיות שבן אדם בשבילם הם לא פחדים. הוא באמת נכנס לסכנה כפולה. ונתיירא מאוד. ביער והנה עומד שם מנהג גדול מאוד מאוד, הוא כבר מתורגל. מה הוא עושה? עליו, יש פה נשמע. מה הוא עושה? עולה עליו. ועלה על אותו אילן ובורא על האילן, בינגו. קטע מהסרטים. ויער והנה שוכב שם בן אדם, הוא מגלה שעל העץ הגדול הזה יש עוד מישהו שוכב שם. הדבר הראשון זה הפתעה. ולהתיירא. איך זה למד? ולהתיירא, אך אף על פי כן היה לו לנחמה, או סוף סוף הוא לא לבד. מאחר שמצא כבן אדם. עכשיו שימו לב לתגובות הלא רציונליות ואת העומק שיש לנו כאן. ושאלו זה את זה, מי אתה? בן אדם. מי אתה? בן אדם. האם באת לכאן? איך הגעת לפה? שואל אותו אותו בן אדם שהיה על העץ, שואל את בן המלך הזה, תגיד לי, איך הגעת לפה? מה אתה עושה פה ביער כל כך עמוק? שימו לב זה כאן. מראה לנו רבי נחמן את עצמנו ולא רצה ולא היה רצונו לספר לו מה שעבר. מישהו בא אליך כבר, קיבלת כאפות, אתה פוגש מישהו, והוא אומר לך, תגיד לי לאן הגעת, תראה לאיזו, לאיזה ריחוק, לאיזה דרדרות הבאת את עצמך. שכחת מי אתה, עד כדי כך.
הוא
לא
רוצה
כאילו להודות
בטעות.
ולא רצה לספר. מה התחיל לספר לו? הייתי בן מלך, היה בן שפחה, הייתה הילדת של חליפה. מה? לא רוצה לספר לי. תגידו אתם, למה? למה לא לספר? למה לא לספר? מה? הוא מפחד ממה? הוא פוגש מישהו סוף סוף.
לא,
הוא שואל אותך, הוא מתעניין בך. אכפת לו ממך. ספר! כי אם הוא יספר, מה אתם חושבים היה קורה? הרי הבן אדם, תכף נראה מי זה הבן אדם שהוא מצא, אבל סביר להניח שהוא לא בן מלך. כי בן מלך לא הולך להסתובב ביער, הוא לא בחיי בהמות. אז מה היה אותו אדם אומר לו? אתה בן המלך? מה אתה אומר לו עכשיו? מה אתם הייתם אומרים?
אז למה אתה לא מלך?
אז מה קורה איתך? למה אתה עושה פה? למה אתה לא מלך?
לא רוצה לדעת את הרצאו.
מה? איך הגעת לפה? הבן אדם לא מוכן לשמוע, הבן אדם לא מוכן לקבל, הבן אדם לא מוכן לדבר, כי הוא פוחד לקבל את האמת בפרצוף. הוא מעדיף לסבול, ורק שלא יגידו לו את האמת בפרצוף. אז הוא לא מספר לו מההתחלה, הוא מספר לו מהסוף. והשאיר לו על ידי הבהמות שהייתי רואה בהמות. אתם מבינים איפה הוא נמצא בין המלך הזה? עם כל הצעד שהוא עשה לשנות קצת מהמהלך, הוא עדיין בנפש שלו רואה בהמות. ותראו שתי בהמות לך. ועד איזה באתי לך. ושאל הוא, בן המלך, את האיש הזה, את האדם שמצא שם על האילן, מאין באת אתה לכאן? איך אתה הגעת לכאן? השיב לו, אני באתי לכאן על ידי הסוס.
מה זה המלך?
כשהייתי רוכב על הסוס ועמדתי לפוש, לנוח, והלך הסוס וטעה בתוך היער, והייתי רודף אחריו ותופסו, הוא ברח יותר עד שעמדתי לכאן. זה מדהים. מה עושה לנו פה רבי נחמן? אתה אמרת יפה, נורי. רבותיי, מי זה יכול היה להיות, תקחו על הדמיון הכי הכי פרוע. הוא היה הסוס, וברח לו הסוס. מי זה יכול להיות? בן השפחה שעכשיו הוא המלך.
בן שפחה אמיתי.
המלך המזויף. זה אפשרות הזאת, זה מדהים. הוא אומר לו, תסתכל, אתה רואה בהמות, אני הייתי על הסוס, לך זה לא מתאים ולי זה לא מתאים, לך ברחו הבהמות ולי רחב הסוס. אני לא ראוי להנהיג, לכן זה ברח ממני. אתה לא ראוי להיות עם בהמות, לכן הם ברחו לך. שנינו נשארנו בלי מה שעשינו, כי זה לא מתאים לאף אחד מאיתנו מה שעשינו. זו אפשרות אחת. אנחנו לא נגלה את ההמשך. אבל רבי נחמן עושה לנו פה תשקיף. הוא משקף שתי דמויות, שלכאורה הם שתי דמויות, אבל באמת זה אותו אחד. זה מה שיש בתוכנו. שצד אחד אומר לך, מספיק, די. תראה כל מה שאתה רודף, כל מה שאתה עושה, זה בורח לך. תבין שזה לא מתאים. והצד השני אומר לו, איזו כזה, זה כאב, זה צעקה פנימית של האדם פה בסיפור. בן המלך חוטף כפה אחר כפה, וזה לא מספיק לו, הוא צריך עוד כפה.
הוא לא מבין.
והוא לא מבין שהוא חייב לפרוץ החוצה, לפרוץ בכל הכוח. ולא לעשות צעדים קטנים. אדם עושה צעדים קטנים, הוא לא מתקדם הרבה. וככל שאתה קרוב למקום שהיית פה קודם, כוח ההרגל יחזיר אותך אל הקודם. על מנת לשנות דברים צריך לעשות אותם בצעדים גדולים. לא די להחליף צעדים. לא די לקפוץ על ההזדמנות הראשונה. זה טוב, זה עושה שינוי, זה מוביל מהלך. אבל בגלל שזה כל כך קטן, זה כל כך כל כך מפוחד, לחוץ, אתה מהר מאוד נגרר בחזרה למקום הקודם עם כל הסבל שלו, עם כל הקושי שלו. ושוב פעם אתה חוזר להיות רואה ליהנות. אחרי שכבר הבנת שאתה מה? שאתה בן מלך. זה מה שרוצה להגיד לנו רבי נחמן בשיעור של היום. תסתכל על עצמך במראה. תראה את הבן המלך שלך ובן השפחה שלו. תראה כמה אתה עושה דברים שלא מתאימים, שהם פוגעים בך, שהם כואבים לך, שהם מתסכלים אותך. למה אתה ממשיך? מה קורה פה? לאן הידרדרת? לאן הגעת? ואז מאחר איזו מחשבה, טוב, אני אשנה קצת, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה. ואתה לא עושה. למה אתה לא עושה? מה צריך לקרוא? הם מפגישים אותך עם כל מיני מצבים בחיים שיעירו אותך. ואתה חוזר חזרה להיות רואה בהמות. אדם צריך להיות רוכב, להיות שולט, ולא להיות רואה בהמות שהן מוליכות אותו. אם אנחנו ניקח את זה ונזכור ונזכיר מה שלמדנו על הגוף של האדם, בחסידות מגדירים את הצרכים הפיזיים שלנו כנפש בהמית. תראו כמה כוח אנחנו נותנים לנפש הבהמית שלנו להוביל אותנו במקום שאנחנו נרכב ונוביל את הבהמיות שבנו, שנממש את כוחות הנפש שלנו. זה לא רק בן מלך או בן שפחה שמתחלפים, זה כוחות הנפש שלנו שאנחנו מחליפים אותם כל יום. וכשבן המלך האמיתי, הנפש הרוחנית שלנו, שקומה כל כך ושוכחת שהיא נפש רוחנית, רק כף אתה יודע. ואני משוכנע שאף אחד לא יביא לקבל כף. אתם יודעים למה? לא בגלל שזה קורה.
כי זה מחזיר אותך.
לא בגלל שזה כואב, אלא שבדרך כלל אנחנו לא מתעוררים מהכף. בדרך כלל אנחנו אומרים, איי, כואב, כועסים, מחזירים מצרים לפעמים, וממשיכים הלאה. אז בשביל מה להתחיל? אנחנו מרימים ידיים מראש. אנחנו לא מתחילים בכלל. בהמשך הסיפור אנחנו נראה עכשיו מה קרה במפגש של הרוכב על הסוס לבין בן המלך, שהיום הוא מתנהג, מרגיש, חי את הרואה בהמות שלו. אבל הוא יודע שהוא בן מלך, וזו כבר מעלה. יום טוב.